תהב על ידך. קודם כל מודה לאריה על המיקרופון. איפה אריה? כן, ששמיים מתאהב אותך. מה זה שם שמיים מתאהב אותך? שאלה מעניינת, כן? איך אדם אוהב את השם? אתה לא רואה אותו, אתה לא מרגיש אותו, איך אתה אוהב אותו? אז הצעה אחת של הגמרא ביומא, יש שני דפים, איפה הדף הראשון? יש הרבה לא קיבלו, אני עשיתי, אני חושב 30, 40, יש מספיק. יש דף ראשון עם המילים קידוש וחילול השם, ודף השני בלי מילים, בלי כותרת. אז דף ראשון חוזר לקדמת הכיתה. אז איך אתה אוהב את השם? את ההצעה של אביי, בגמרא ביומא, ששם שמיים מתאהב על ידך, שקורא ושונה, משמש תלמידי חכמים, אדם שהוא לומד תורה, ומשא ומתנו בנחת עם הבריות, ומתנהג עם כולם בנחת, בנימוס, מה הבריות אומרות עליו, אשר אביו שלמדו תורה, אשר רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל שבך אתפאר. מי שקורא ושונה משמש תלמידי חכמים, ואין משא ומתנו באמונה, ואין דיבור בנחת, מה הבריות אמרות עליו, אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמד תורה, אוי לו לרבו, אוי, ראו כמה מקולקלים מעשיו, וכמה מוכרעים דרכיו. הגמרא הזאת באה בעקבות דיון קודם, תסתכלו בתחילת הקטע, איך ידע מחילול השם. אז זה בא מטר לוין שהניסיון הזה, בעצם לשרות בתוך אנשים שאינם לומדים, איזו הזדהות חיובית, איזה אינטרס חיובי, טוב, שאני רואה את תלמיד חכם בצורה טובה, אני רואה אותו והנימוסים שלו והנהגות הכללית שלו, איך הוא מתנהג איתי, איך הוא מדבר איתי, איך הוא נראה, איך הוא נתפס בחברה, זה לא רק חלק מאהבת השם, זה גם חלק מקידוש השם, וחס וחלילה, מחילול השם, כי הרי הבעיה לא מדבר על קידוש השם, הפסוק של הבעיה זה אהבת השם, שיש השמיים מתאהב, כן? אדם שאוהב מסעדה. מה הצד ראשון, חזר הביתה, שם בפייסבוק, וואה, איזה ברגר אכלתי, הוא רוצה לשתף אחרים, כי אהבה שלו מדבקת, כן? הוא, איזה סרט ראיתי, איזה משחק ראיתי, הוא רוצה לשתף אחרים, כי אהבה גוררת אותך, משתוכפת אותך לשתף אחרים, אז אדם שבאמת אוהב את השם, הוא רוצה לגרום שאחרים גם יעבור אותו, גם ישתייכו. אבל לפי רבי עמיטל, מדובר כאן באקט של קידוש שם שמיים, וחילול השם חלילה וחס. וזה החידוש היסודי של הגמרא. תמיד היינו חושבים, מה זה קידוש השם חילול השם? רבי עקיבא עומד מול הרומאים, רוצים להרוג אותו, רוצים לגזור גזרות השמד, אדם עושה אקט הירואי, אקט של גבורה. אני לא נכנע, תרוג אותי, יהרג ואל יעבור. אני לא אעבור על איסור, אני לא אעבור על איסור גילוי עריות, אני לא אעבור על איסור הריגה רציחה. כאן יש התייחסות, קודם כל לפן הפרטי, אדם בצורה שקיטה וצנועה וככה יומיומית, שגרתית, וגם הפן ההתנהגותי. לא מדובר כאן בהתחסה, או הפגנה, או הצרה. אדם חי את חייו, בדרך הנורמלית, הראויה, הרצויה, והוא מושך תשומת לב של אחרים, נו, תראה איזה חיים תורה יוצרת. אדם הזה שלומד תורה, תראה איזה נסיך הוא, איזה אביר, איזה אדם טוב, איזה אצילות. הוא נמשך. לא שהאדם רואה מבחוץ והוא נמשך לתלמוד תורה, לא שהוא נכנס לבית המדרש. יש לו תחושות טובות, תחושות חיוביות, הוא מודד את התורה, אוהב את התורה, נמשך לתורה. לא שהופך להיות דתי, לא שהופך להיות אדם שלומד תורה. הוא מסתכל מבחוץ ואומר, אשר רבו שלמדו תורה. לא מדבר כאן על תמידי חכמים, מדבר כאן על כולם. זה החידוש של הגמרא. חילול השם מקידוש השם שקט. נקודה שנייה, וזה גם חשוב, ואני מנחש, אני מרגיש שזה גרם קצת התנגדות, שבעצם אתה מעוניין בתקובת הזולת. יהיו אנשים שיגידו, אני עושה את הדבר הנכון, מה אכפת לי משהו? אני עושה את הדבר הנכון. הוא מחלל שבת, אני צועק עליו. הוא עושה עבירה, אני צועק עליו. המדינה עוקרת תושביה מיישובים, אני צועק, אני מוחה. רבם איתם, תמיד יהיה חשוב, מה הם יגידו? כי אנחנו ביחד, והאינטרס שלי זה לא רק לעשות דבר נכון, אלא גם לגרום לכך שהזולת גם יתמוך בתורה, יאהוב את התורה, יזדהם התורה. זה כמובן אתגר לא פשוט. למצוא את האיזון בין ההחלטה הנכונה, שאתה עומד על שלך, ומוד אחד לא יחרה ולא ישתחווה. צד שני, זה שהוא לא נכנע, הוא גם גרם צרות לעם ישראל. כי המן גזר את השמד. יהיו אנשים שיתנו, המן יש לו את התוכניות שלו בלי קשר למוד אחד. כן, אבל איזון לא פשוט. רב לוחנסין תמיד ציטט לנו את הגמרא בקידושין. הגמרא אומרת לפלמד א' או משהו, מי שמכה בנו הגדול עובר על לפני עבר. למה הוא עובר לפני עבר? כי הוא צריך לצפות מראש שהבן יכה אותו חזרה. והוא גורם לבן לעבור על מכה אביו ואמא. אבא יגיד, אני עושה את הדבר הנכון, אני חייב לחנך את הבן, אני חייב להדריך אותו, אני חייב לתקן אותו, אני חייב להביץ לו כשהוא עושה משהו לא טוב. מה אכפת? אני עושה את הדבר הנכון. הגמרא הזו, רב לוחנסין חשב, בעצם חייבת אותנו לא רק לעשות דבר נכון, אלא תמיד לקחת בחשבון מה יגידו, איך יגיבו. אז גם כאן. אני עושה נכון, אני לומד תורה, אני פחות יותר, איך שנראה לי, הגישה החרדית. אני עושה את הדבר הנכון, מה אכפת לי מה יגידו על הדתיים? מה אכפת לי? אני עושה נכון, אני לומד תורה כל היום, אני שומע מצוות, אני בעצם מבודד את עצמי ותרבותי ומשפחתי מהגורמים העוינים הזרים. לא, הגישה שווה מטל הייתה, אני חייב לדאוג על סמך הגמרא הזו, כי אני עוסק באיזו תוכנית של קידוש שם שמיים, וכך שאחרים מתאהבים בתורה. אני מתאהב, שם שמיים מתאהב לאחרים, אלא אוהבים, אני גורם לשם שמיים להתאהב על אחרים. זה החידוש השני מהגמרא. לא רק המעבר מאיזה אקט דרמטי, הפגנת חסה לזירה ההתנהגותית היומיומית השקטה, זה גם שאתה דואג לזולה, אתה לא רק דואג לעשות דבר הנכון, דואג איך יגיבו, איך יזדהו אנשים. לא יקיימו מצוות, לא יקיימו מצוות. המדד הוא לא רק קיום מצוות, המדד הוא איך אנשים חושבים. אנחנו פחות או יותר לוקחים את זה כדבר פשוט בתרבות שלנו, בעולם הדתי-לאומי. זה בעצם הדאגה שלנו, מה יגידו עלינו. אנחנו צריכים לשרת בצבא, לא רק לשרת, אלא גם להפגין וגם להראות לאנשים את הפרצוף האנושי, הפרצוף הנכון, המתאים של יהדות, של עבודת השם, של הדת. הרב התעשב את זה מהגמרא, והוא קרא לזה, הכתיר אותו כאיזה מושג של קידוש השם. והחלק השלישי בגמרא הזאת, רב עמיטל חיבר איזה נקודה ברמב״ם, וכאן אפשר לראות את היצירתיות שלו, שבזירה התנהגותית אין כאן עמדת המחנך ועמדת החניך. אני עכשיו המחנך, אתם באים לשמוע שיעור, אני נותן את השיעור, אני מחנך, אתם מחניכים, אני מדבר, אתם מחשיבים. אבל תמיד במפגש הזה יש מלאכותיות, כי אני יודע שאני מחנך אותך, ואתה יודע שאתה מקבל את החינוך, ואתה לא כך רוצה לשמוע, כמובן רוצים, אבל יש קצת הגנה עצמית, ואני כמובן לא כן כל עד הסוף, אני לא תמיד, כי אני יודע שאני מדבר, אז אני מתכנן מה שאני אגיד. אבל כשאני מתנהג, אני מסעו מתנו מבריאות, אני רק עושה את דברים הטבעיים, השגרתיים, היומיומיים, אז בעצם יש כאן זרם של חינוך, בלתי פורמלי ובלתי מודע. כי עצם אני עושה את שלי, אני לא יודע שאני מחנך, כי אני חי את החיים. ואתה לא יודע שאתה מתחנך, כי אתה רואה אותי ואתה מסתובב איתי. אבל יש כאן איזה חינוך מאוד טהור, מאוד זך, מאוד ככה אמיתי. כי אף אחד לא יודע על הזולת, המחנך הוא לא מתכנת את החינוך, והחניך הוא לא ככה מסנן מה מקבל, מה לא מקבל. יש כאן איזה קו מאוד ישיר, מאוד בריא, מאוד טבעי, והטבעיות תמיד, תמיד משכה את הרב עמיטל. והיצירתיות של הרב עמיטל, כי הוא שאב את הטבעיות הזו, כשאין מודעות משני הצדדים, לא מעולם החינוך ותלמוד תורה, כי זה לא מופיע, אלא מרמב"ם מלכות צדקה. וזה ממש, היצירתיות פה היא מדהימה. הרב כותב, הלכות מתנות עניים, על כל הרבדים השונים של נתינת צדקה. מה הרובד הכי הכי טוב, שהנותן לא יודע על מקבל, מקבל לא יודע מי נותן. זה הרמב״ם כאן מספר 2, פחות מזה, הרמה הכי טובה זה אדם שלא נותן צדקה אלא עוזר, תומך, נותן לו פרנסה, נותן לו הלוואה, זאת אומרת הוא עוזר לו לקום, לא רק נותן לו צדקה ומשמר את התלותתיות, כן. פחות מזה, נותן צדקה לעניים ולא יודע למי נותן ולא יודע אני ממי לקח, איזו מצווה לשמה. כגון לשכת חשאים שהייתה במקדש. שהיו צדיקים, נותנים בה בחשאי. אני בני טובים, מתפרנסים ממנה בחשאי. זאת אומרת, אין מודעות משני הצדדים. הנותן לא יודע, והמקבל לא יודע. הרמב"ם עוסק בצדקה, לפי רמב"ם יש כאן אמירה על נתינות אחרות, לא רק נתינות כספיות, אלא נתינות רוחניות, שאני נותן בלי שאני יודע שאני נותן. אני שואף לכנות ולאמיתות, בלי סיסמאות, בלי הצגות, בלי פרצופות. אני בפרצופים, אני נותן בצורה טבעית. אז זה היווה, הגמרא זו יפתה לרבה מטל, אבן יסוד, שאדם מקדש עם שמיים לא רק בפעולות של גבורה דרמטיות, שעומד מול כולם בקולוסיאום, והוא כאילו מסרב להיכנע לקיסר הרומאי, לא, שאדם בחיים היומיומיים הנורמליים, הוא בעצם מקדש שם שמיים. רבי מיטל נתן לזה ביטוי מודרני, כשהוא ציטט את כתבי רב קוק. יש בספר מאוד מעניין, עדר העיקר של רב קוק, יש פה אמירה מודרנית. כי בעצם רב קוק מתייחס לתקופה המודרנית, תקופה שבה הרבה אנשים נוטשים את הדת, ומחפשים תיאולוגיות או מושגים חדשים לבנות את החיים מסביבם. כל אחד מחפש. הטבע שונא וקום, אז אם אני מוריד איזו תפיסה אחת, אז יהיו תפיסות אחרות שיתחרו על על הטבע הזה, על הציר הזה. אז בעצם הדת כושלת, הדת מתפרקת, מתפוררת, ואנשים מחפשים במאה ה-19, מה יהיה עבורנו את המוקד עבור התרבות האנושית. וכמובן, הדגש החזק הוא המוסריות ועקרונות ואתיקה, התפיסת קאנט וכל תלמידיו שבעצם כבשו את העולם. ואנשים נוטשים את הדת, חלק מהם, בצדק או שלא בצדק, יש עוזבים באמת עבור הלחץ הזה, ויש רק טונים שעוזבים ככה עבור כותב, סתכלו שם למטה, מספר שאמור להיות שלוש, לא הספקתי להכניס מספרים. על כל פנים, הכפירה המוסרית היא לעולם היסוד לבניין הכפירה המתדמה למדעית. זאת אומרת, אתה פוגש כופר, אדם שנוטש. למה הוא כופר? למה אני עוזב? כי אני לא מבין את השם, יש לי בעיות, למה יש רע בעולם, ימי יש סבל. פעם מחנך אמר לי, אני לא מכיר תיאולוג בן 19. כל הבעיות התיאולוגיות האלו הם רק פרצוף. באמת הבעיות הן רגשיות, והבעיות הן מוסריות ומשפחתיות, ובעצם יש לחצים, ואנשים מחפשים איזה תירוץ, הצדקה, אבל הסיבה שאני עוזב, יש לי לחץ, ואני בעצם מקרין. לפעמים בעברית, באנגלית יש מילה מאוד מאוד יפה, projection. אני שם את הליקויים שלי על הזולת, כן? להשקיף על אחר, כן? זה projection. כן, מה כתוב פרשת דברים, המרגלים חשבו בשנאת השם הוציאנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. מה כותב רש"י? איך ייתכן לחשוב שריבונו של עולם שונא אותנו? אולי אם לא יכול חס וחלילה, זאת טענה סבירה. אולי לא רוצה טענה סבירה. הקדוש ברוך הוא עשה לנו כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה תערביות, כל כך הרבה השכחה, כי הוא שונא אותנו. זה מגוחך. זה מגוחך. מה כותב רש"י? מי באמת שונא מי? המרגלים שונאים אותנו. אז במקום לקבל את הליקוי, את הפגם האישי, אתה זורק אותו לזולת, לחבר, לקרוב משפחה. כי זה קל יותר להתמודד. אם אתה לא רואה את זה בעצמך, אתה רואה את זה בזולת, בסדר, יש לו את הליקוי הזה, אני יכול להתמודד איתו. קשה להודות שיש ליקוי, שיש פגם אישי. אז כאן הוא טוען, הכפירה התיאולוגית, מה שהוא קורא, הכפירה המדעית, באמת לא כפירה מדעית, היא כפירה מוסרית, שאנשים רואים בני תורה ורואים בם, בצדק או שלא בצדק, ליקוי מוסרי, לא חיים את עקרונות, לא חיים כל מיני קיצורי דרך, ונמאס להם, ממילא כופרים ונוטשים את הדת, כי לא יכולים לחיות דת, חוויה שאצלהם נתפסת כחוויה בלתי מוסרית. שוב פעם, נתפסת, לא נתפסת, בצדק שלא בצדק, כך טוען רב קוק. על כן, כל מה שישפרו מחזיקי תורה ובעלי אמונה יותר את מעשיהם ומידותיהם, כן תתמעט הכפירה המוסרית בטבע. וכפי ירידתה, כן תרד תולדתה המדעית, ועולתה תקפצפיה, אומרים כל שנה בראש השנה, וכל האישה כולה כי השם תכלה, נזכר השם לבדו בים ארוך, שקטע נוסף, הוא מפורט את זה ביתר דיוק. כן. לא היה מקום כלל למציאות הכפירה להתפשט בעולם. אמנם שורה שנייה, צד השני, דף ראשון, באה בטענות מוסריות מצד הנהגה בלתי נאותה שראתה מאיזה מבעלי תורה ואמונה. ורבים מאוד הם ובאינם יכולים לעצמם להבין את הסיבה הפסיכית אמיתית לירידה זו. אז רואים בעיות, רואים חוסר מוסריות, חוסר עקרונות, רואים שקר, רואים חוסר נימוסים. ואז יש נטישה, הכפירה תיאולוגית. אז זה בעצם איזה ביטוי מודרני. הגמרא הזו מדברת על השוק הבבלי, כן? הבאי עומד בבבל, מסתכל על השוק הבבלי, אין כופרים, אין מינים, כולם בסדר. הבאי הכי חזקה זה הצדוקים, אבל כולם מאמינים בשם, כולם ככה במסלול, כולם דתיים. כמובן יש ויכוח והתמודדות על סמכות רבנים שכבר בתקופת הבאי כבר ירדה, כי כולם קיבלו כבר. זה הבאי רק דורג שקידוש השם. כן, שיקרצו שם שמיים, מי שמסתובב בשוק, מעשו מעצינו בנחת על הבריאות, מה הבריאות אמרות עליו, אשרי רבו של עמדו תורה, מי שבאמת מתנהג בצורה מכוערת, אז אומרים, אוי לרבו של עמדו תורה. אצל רב קוק זה הופך להיות איזה תחרות ואיזה מאבק הרבה הרבה יותר קשה, כי המונים, המונים מנוטשים, המונים הם כופרים, והוא רואה את הסיבה הזו כסיבה או כהצדקה, אבל בכל אופן לא חשוב, כי האחריות שלנו לא להגיד אם זאת אמיתי, אלא לנחום נגד ולמנוע את התופעה. זה בעצם השתלשלות הדברים בדברי רב עמיטל, ותמיד הוא חש את החובה הזאת לגדי שם שמיים, להציג את עבודת השם בצורה נכונה. אני אדבר על כך קצת בפן הלאומי, פן המדיני, וכשהוא הצטרף לכנסת, אני זוכר שדיבר איתנו לא לכנסת, כשר בממשלה, אז הדחף שלו היה, הדחף היה כי היה חילול השם, והתנגשו את בחייו של רבין, היה חילול השם היום ונורא אחרי השואה, והוא הרגיש איזו חובה לעשות משהו, לתקן משהו. הוא אמר לנו ששתי סיבות שהוא מסרב. סיבה אחת, כי הוא חש שההסכמים הם באים ויחלקו את השטחים, והוא צריך להציל מה שהוא יכול להציל מהתיישבות. כשהוא מצטרף לממשלה, כאילו, בוא נגיד, מרכאות שמאלנית, לא כי הוא מזדהה איתם, הוא ילחם בתוכם עבור התיישבויות שהוא יכול להציל אותם. הוא רוצה כמשהו שמתקרב, אנחנו כבר זה משהו שאנחנו, זה צחוק עבורנו, כן, לעשות שלום, מי לעשות שלום. תקופה הזאת, חשבנו, כן, אני זוכר, זה 97, כן, התפללתי ביישוב, ומידן פורץ לתוך הבית הכנסת היישובי באיזה יום חמישי ואומר, קיבלנו הודעה סודית, אינפורמציה סודית אבל אמינה מהממשלה שביום ראשון קובעים את הגבול עם הפלסטינאים וכל משהו בתוך גדר יהיה שלנו. אז הוא גייס את כל היישוב ובנינו גדר ביום שישי. היה יום שישי קיצי חם מאוד, קנינו, אני יודע, עמודים ורשת ומספריים, והלכנו ממש 8 שעות, הקמנו גדרים מסביב למגדלות, צוותים לשמה, צוותים לכפר ציון. הכי חשוב, להכניס כמה שאפשר אדמה לתוך גדר. ונתבשרנו אחרי שבת, שהערבים באו בשבת והורידו את כל לא עשה שום גבור, ולא מיפור שום מפה, ולא שום דבר, ככה. היינו עם תחושה שעוד מעט תיפול הגורל ועוד מעט יחתכו לנו את האדמה ונצטרך לעשות משהו. אז הוא חשב שעוד כמה חדשים פרז יושב עם אני יודע ערפאת עם אח שלו ויקבעו את הגבולות של המדינה העתידה וצריך להיות בפנים. הסיבה השנייה, קידוש השם נגד החילול השם שקרה ברצח רבין. כמובן, עיקר תורתו של רבי עמיטל, לא רק הקידוש השם בפן האישי של מנהג יפה בשוק או במשחק, במגרש או אפילו בצבא, אלא הקמת מדינת ישראל כאקט גדול של קידוש השם, במיוחד מול השואה שהיה חילול השם נוראית. ואף פעם לא שמענו את רבי עמיטל מנסה לחמת ולהסביר את השואה. הדבר הכי קרוב לכך שהיה חילול השם ומדינת ישראל לא השלים את החור, אבל תקרא איזו תגובה, תגובה מינימלית לפחות. שלרים מודעות על בנו של עולם, לרים קרן ישראל, הרים קרן משיחינו, שכל מה שקורה לנו, למדינתנו, לעם ישראל, הוא בעצם משקף את הנוכחות של בנו של עולם, את התפיסה של בנו של עולם בעולמנו. והוא ציטט לנו הרבה פסוקים בכיוון הזה, קודם כל ציינתי לכם את הפסוק ביחזקאל. אני הבאתי ציטוטים מהספר תתן ואדם, כל מיני מהמרחים שהוא כתב, וגם זה ששמעתי ממנו. חזקאל פרק למדווה, בדבר השם אליי למור, בן אדם בית ישראל, שם אדמתם, בית אמורתה בדרך המלולתם, כתומת הנידה, בשלוח המתיע להם על אדם, זאת אומרת, בכך שיצאנו מארץ ישראל, הכישלון הלאומי בבית ראשון הוא בעצם חילול השם. תסתכלו בפסוק האחרון בקטע שם, למד ואף חף אלף, ואחמול השם קדשי אשר חילולו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. לא רק התנהגות הלאומית שלנו בבית ראשון, אלא גם היציאה, הגלות, היא חילול השם גדול. אז הקדוש ברוך הוא צריך להגן ולחמול ולהיות מודע לכך. בעצם פרשת שלח, למה יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם, בעצם הבסיס לתפילתו של משה, גם פרשת כי תישא, גם פרשת שלח, זה למה יאמרו הגויים. יש קצת שינויים מכי תישא לבין שלח, שם זה למה יאמרו הגויים ברוציאם, או אותם בערים, בשלח למה יאמרו מבלתי יכולת השם, או בעצם מה שיקרה לנו, משה טוען, ישקף את, את מלכות שלך בעולם. אם אנחנו, אם תשמיד אותנו, אז בעצם זה ירע עבור שם השם בעולם. הוא ציטט לנו את, את הסיפור הזה של דוד המלך שמביא את בניו של שאול לגבעונים, לאזור נש מאוד אכזרי, מאוד קשוח, כן, את הסיפור בשמואל ב' פרק חבל, ביתי לכם, והירה במי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה. אז ויקרא המלך לגבעונים, מה קרה, והגבעונים מאשימים את שאול, ודוד המלך שואל מה לעשות, והגבעונים בעצם דורשים, בוא נגיד דרישות לא נורמליות, לא נשיות, כן, הם דורשים שבעת בני שאול לדלות אותם לכל עובר ושב, ומשום מה המלך מסכים, כן, דוד המלך מסכים, לא הייתי מסכים, זה אכזרי, אתה רוצה כסף, כסף, אתה רוצה לפנות לך כמה ערים בארץ, פיצויים, תשלומים, זה אכזרי, זה בובארי, כן. אז הגמרא מתייחסת לתגמול הזה של דוד בדף השני, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מותר שתיעקר עוד אחת מן התורה ויתקדש שם שמיים בפרהסיה. שרי עוברים ושרים אומרים, אנשים שעברו על, על המקום הזה, שבו תלו את הבנים של שאול, מה טבעם של אלו? למה הם תלויים? הגופות. הללו בני מלאכים הם. ענו להם הם בני מלאכים, בני שאול. מה עשו? שאלו אותם, נו, מה עשו? למה הם תלויים? פשטו ידיהם בגרים גרורים. ניצלו את הגרים, שאול ניצל, שאול רצח את הגרים, או שניצל אותם. ואמרו לעצמם, שורה השלישית לקראת הסוף, מה בני מלאכים כך, בני הג'יוטות על אחת כמה וכמה. ומה גרים גרורים כך, ייסעו על כמה וכמה, מיד תסתכלו בסוף הקטע, זה חשוב. אנשים יודעים על הגמרא, אבל הסיומת מאוד חשובה. מיד נתווספו על ישראל 150,000 אנשים הצטרפו, ולא ברור מה זה הצטרפו, נעשו גרים, נעשו חלק, אבל הצטרפו, כי כל שקידשנו שם שמיים ותיקנו את החילול השם של שאול בכך שהוא כפר בעצם בברית הזאת בין יהושע לבין הגבעונים, כי בעצם לא רק התנהג איתם בצורה אכזרית, זאת כפירת ברית, זה ביגוד, הוא בגד בהם. נדבר קצת על העניין של גבעונים ואחרים שמצטרפים אלינו והם לא חלק מעמנו. אבל בעצם הבעיה פה זה לא ששאול המלך רצח את הגבעונים או הכהנים ואין להם אוכל. יש כאן בגידה בברית שיהושע חותם. זאת בגידה מוסרית. בגידה מוסרית היא חילול השם. בעצם שאול מחלל שם שמיים בכך שהוא לא מכבד את ההסכם עם הגבעונים. אז זה חילול השם. והגמרא מגדירה את זה כחילול השם, מוטב שתיעקר עוד אחת מן התורה ויתקדש שם שמיים, ואם נמחוק עוד אחת מן התורה, קל וחומר שנתלה שבע בני אדם, בשר ודם, וזה גורם לקידוש השם. אחרי שדוד מעביר את הבנים לגבעונים, אז אנשים מצטרפים לעם ישראל, כי חשים שיש פה שדרה מוסרית, יש פה עקרונות, יש פה אמירה מוסרית. מה העקרונות של עם ישראל? אז אנשים מצטרפים ויש כאן קידוש השם, ושוב פעם, קידוש השם נמדד לא לפי אנשים שלומדים בבית המדרש. לא מצופר כאן אנשים, לא בדיוק ברור אם התגרו או הצטרפו, כן? כמו במגילת אסתר, ורבים מעלי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד מולכי, כי נפל פחד היהודים עליהם. לא ברור שם שהתגרו, בהחלט לא ברור, רש"י אני חושב טוען שהתגרו, אבל פשוט לא התגרו, התייעדו. ידעו שהצטרפו. אפשר לראות הקבלות דווקא במדינה שלנו, בכל שהמדינה שלנו משקפת עוצמה ומוסריות. אנחנו איזה מדינה חזקה כלכלית. אנשים מצטרפים ולא רק מתגיירים ולא רק הופכים להיות אזרחים, אלא גם רוצים להיות חלק. כמובן, זה קשה, זה מאתגר אותנו. אבל רוצים להיות חלק מהמיסו, רוצים להיות חלק מאנשים שלא רוצים להיות יהודים, רוצים להיות מתייהדים. ואיך נטפל בזה הלכתי ולאומית ותרבותי, זה לא פשוט, אבל זה טוב שיש לנו את הבעיה הזאת. הבעיה היא לא טובה, הבעיה מאתגרת, אבל זה סימן לכך שאנחנו רצויים. תראו לעצמכם, לפני 30 שנה אנשים מגיעים לארץ, בקושי קיבלנו איזו ספינה של מווייטנאם, כי לא עם אף אחד, אף מקום אחר, אז בגין קיבל אותה. מיד פתחנו כל מיני מסעדות סיניות. לא מסעדות סיניות, זה מסעדות וייטנאמיס, אבל בסדר, אוכל סיני, כן? זה המעבר, כן? לפני 82 לא היו פה מסעדות סיניות בארץ. ב-82 בגין קיבל ספינה של התושבים, של הפליטים מווייטנאם, אז פתחנו כל מיני מסעדות סיניות, ברוך השם. אבל גם עכשיו, אנשים רוצים להצטרף לעם ישראל, ויש לנו בעיה לא פשוטה. אמרו, שוב פעם, הגמרא עצמה מכנה את זה כקידוש השם מול חילול השם. אבל במקום אחר, בשיחות, הרבה שיחות, רבי עמיטל דיבר על כך הרבה ביום העצמאות, יום ירושלים, סיפר לנו על הפרק ביחזקאל, פרק ח', ושם מאוד מאוד בולט. הקדוש ברוך הוא בעצם מציע לנו גאולה אידיאלית. מה זאת גאולה אידיאלית? שנהיה שותפים, שניקח את הצד הראשון. מה הצד הראשון במצרים? ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים. אומר להם שורה שנייה, איש יקוצי נא ושליחו, גאולי מצרים אל תתעמוד, תיקח איזה צד אמיץ, תיקח איזה צד ראשון. גאולה מיוזמת, גאולה יוזמתית, שאנחנו היוזמים, לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חושק, הקדוש ברוך הוא רוצה גאולה יזומה. לא שהוא מיוזם. אנחנו כמובן מסרבים, מה התגובה שלנו? שורה רביעית, ויאמרו בי, לא עברו לשמוע אליי, איש יקוציהם לא השליחו, גאולי מצרים לא עזבו, פחות או יותר מקביל לשקט בערב הבא. כי בעצם, אחרי הפסוק הזה בערב, ולא שמעו על משה מקוצר רוח או מעבודה קשה, בעצם עם ישראל הולכים לישון. בצורת משל, הם לא משתתפים בגאולה, הגאולה היא חד סטרית. הקדוש ברוך הוא נוחת, מושך אותנו, גואל אותנו, משחרר אותנו בחיפזון, הגמרא בברכות, לומדים ברכות בדף ט', חיפזון למצרים, חיפזון לישראל. גם מצרים בחיפזון, גם אנחנו בחיפזון. אין לנו קול, אין לנו תפקיד, אין לנו תרומה, אין לנו פונקציה. אנחנו בעצם, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. אז מה הכוונה ביחזקאל? שם יש פסוקים שלא מופיעים בספר שמות. שורה חמישית, מילים מצמררות. ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא יחליט בעצם להשמיד אותנו. לא אחרי העגל ולא אחרי המרגלים, לא כי טיסה, לא שלח כבר במצרים, התוכנית לא התממשה, והקדוש ברוך הוא רוצה להחריב אותנו ולהתחיל מחדש. אני אקור את השולחן, את המפה ולהתחיל מחדש. אז למה הקדוש ברוך הוא לא שפך חמתו? לא, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו גאולה ראשונה, גאולה דגמית. אז הוא אומר, הפסוק אומר, ואז שורה שישית למען שמי. לבלתי החל לעיני הגויים השם בתוכם, למען שמי. והפרק ממשיך, שמרדנו במדבר, בגדנו, לא שמענו בקולו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, שורה שנייה בסוף, ועשה למען שמי. לבלתי החל לעיני הגויים, שוב פעם, גאולה, לא בגלל שמגיע לנו גאולה, לא בגלל שהרווחנו את הגאולה, שאנחנו זוכים לגאולה, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו כחלק מאיזה סיפור הרבה יותר רחב, הרבה יותר קוסמי, של שם השם בעולם, איך זה יתפס אחרי כל כך הרבה שנים שאברהם, יצחק ויעקב השקיעו כל כך הרבה כוחות ומשאבים להפיץ שם השם בעולם, ואותה אומה שמפיצה נלמת. אז יש ירידה, יש נסיגה. אז למען שמי גאלתי אתכם. זה רבי עמיטל הבין אותו דבר בגאולת 48. שאלו אותי, מגיע לנו גאולה? מתאימים? ראויים? אולי כן, אולי לא. מנהיגות ראויה? בסדר. אבל למען שמי, אחרי השואה, כאילו, לא הייתה לבונו של עולם שום אופציה. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות משהו, הקרבה הזאת, בין 45 או 40 לבין 48, בעצם אומרת לנו שצריכים באיכשהו לראות את שני האירועים האלו בתוך אותו מכלול. חלק מאיזה חבילה, לא מוסרית, כמובן אי אפשר להיות מוסרית על שואה, אבל לפחות קוסמית. שם השם היה חילול השם באירופה, וקדוש ברוך הוא מתקן את אותו חילול השם בכך שהוא נותן לנו מדינה. כמעט מדינת ישראל היא אקט של קידוש השם. פעם אחרת, ורם אתה רציתי את הפסוק בתהילים קובזיין, פרק שאומרים, ביום העצמות, זה היה פרק של יום העצמות, הוד לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם, אשר גאולם, יאמרו גאולי השם. מה זאת אומרת גאולי השם? ודאי שאנחנו גאולי השם. זה נתן שיחה שלפעמים אנחנו גאולים מסיבות אחרות. מגיע לנו, הרווחנו, התנהגות טובה, הבאנו את הגאולה. לפעמים אנחנו בעצם זוכים, דרך אגב, הקדוש ברוך הוא גואל, בגלל קידוש שם שמיים, ואנחנו הזוכים המושרים. כי אנחנו מקבלים את זה כדרך אגב. גאולי השם. אנחנו נגאלים לא רק על ידי השם, אלא בגלל השם. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, אנחנו מוגדרים. הגאולה שלנו היא בתורת גאולי השם. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, ולא רק שהוא גואל, גואל עבור שם שמו, שם קדשו בעולם, ואנחנו הזוכים המאושרים. התמזלנו בכך שקיבלנו גאולה. אני זוכר פעם נתן שיחה ביום הכיפורים, שמונה שנים, שבע שנים, זה היה ב-2003, כן, 2003, ממש 30 שנה מיום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים. ורם איטל עמד והוא בכה, תמיד בכה ביום הכיפורים, מהשיחות האלו, והוא, אני זוכר שהוא ניף את האצבעה, למה זכינו במלחמה? איך זכינו במלחמה הזאת? ונקודה אחת שאלה, בגלל החוצפה של ערבים שחשבו שאפשר לנצל יום הכיפורים לטוב אותם. שחשבו שאפשר לנצל את העובדה שאנחנו מקדשים שם שמיים, אנחנו מגיעים לבית הכנסת, אנחנו עסוקים בעבודת הקודש, והם ינצלו את הקדושת היום, זה חילול השם. שהם בעצם יתקפו אותנו ואנחנו לא מוכנים, זה חילול השם, והקדוש ברוך הוא היה בעצם צריך להגיב עם קידוש שם שמיים. לעומת כל אירוע, במיוחד אירוע מדיני, דרך ראי הזה. לא רק אירוע מדיני. לפני כמה שנים, ארבע שנים, שלוש, דווקא בקיץ, איזו עצירה, בוא נגיד, רצינית. עצרו הרבה רבנים בארצות הברית שיהיו מעורבים בפשעים פדרליים. לא רק פשעים ככה מקומיים, אלא מכרו כל מיני איברי גוף ומשחקי כסף והלבנת כסף, ועצרו אותם והציגו את תמונותיהם בעיתונים בדף הראשון, ואז הקים ככה. הוא בכה אותו ליל שבת, בכה ובכה. לא חשבתי שאצטרך לראות עוד פעם בחיי רבנים, זקנים, מסתובבים עם הזיקים, כי הוא עבר על זה בשואה. הוא ראה את הזלזול שהגרמנים עם אח שלנו עשו ברבנים, הוא כל כך, כאילו, לא היה קשר הגיוני עם מה שקרה בשואה, עם מה שקרה פה. זאת אומרת, אין כאן קשר הגיוני. אז גרמנים עם אח שמם רוצחים, פושעים, המשטרה, הוא לא האשים את המשטרה, הוא לא יצא נגד המשטרה בארצות הברית. אבל עצם התאונה הזו כל כך הכאיבה אותו, שאני רואה רבנים שמייצגים את התורה, ויש זלזול בתורה, ויש זלזול באנשים שהם נציגי התורה, התמונה הזו גרמה לו כל כך, ממש בכי, הוא בחד, את היכולת הזאת להפוך אירועים רגילים, שגרתיים, יומיומיים, אפשר מציאות שלנו, להפוך אותם לחלק מאיזה הווי ותופעה יותר כללית של חילול השם וקידוש השם, בדרך הראייה הזאת להתחבר לבנו של עולם. אני יודע שההתנהגות שלי בעצם משפיעה לבנו של עולם. אני, יש לי את השליטה, אני גורם תיקון עולם מלכות שקי, וחלילה וחס הפוך, ולפעמים אני זוכר, ולפעמים אני גורם, בעצם זה מערבב את הגבולות בין אדם לבין ריבונו של עולם. אני זוכר מכל מיני תוכניות שלו, ואני גם גורם, אני גם משפיע, אני גם מכתיב את המסלול של קידוש השם וחילול השם. וזה גם גרם כמובן, כפי שאמרתי לפני כן, איזו תפיסה לא מקובלת על הרבה, אבל תפיסה מאוד מאוד יצירתית, על התייחסות שלנו לחילונים, ולאנשים שמצטרפים לעם ישראל. ציטטתי את הרמב״ם, הרמב״ם טוען כאן, המקור האחרון, אבל ציינתי לכם הרבה מקורות, על איך מנהלים מלחמה וקוראים לשלום. וכאן בהלכה ג' בעמוד האחרון, בדף האחרון, הוא אומר, אסור לשקר בבליטם ולחזב להם, אסור לבגוד, אסור לשקר, אסור לבטל ברית שחתמנו עם גרי תושב שאיתם חתמנו ברית, יש להם כל מיני שיטות מיוחדות, לא ניכנס לפרטים. אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות. אם קיבלו שבע מצוות בני נוח, אז קראנו ברית איתם, הסכמנו כל מיני הסכמים, אסור לבטל, אסור לשקר. איתם נתן שיעור ארוך על כך, הוא הגיע למסקנה דרך התוספות ודרך הסוגיה, שהכוונה של הרמב״ם זה לא פורמלי, קיבלו מצוות, לא קיבלו מצוות, אלא אם קיבלו על עצמם איזה משהו, התמסכו לעם ישראל, רצו להשתייך לעם ישראל וגם ויתרו על משהו, קיבלו איזה דרישות, זאת אומרת, לא סתם התייחסו והשתייכו לעם ישראל ככה כי זה כיף. אלא השתייכו סגנון רות, שהיא יודעת שהיא עוברת משהו קשה ומאתגר, ובכל זאת מקבלת. הרי סך הכל לא מתואר כאן גירות אמיתית הלכתית, זה שם אצל בני נוח, זה לא גירות. אני רוצה להבין שזה לא גירות אמיתית וגם לא גירות של גיר תושב, אלא אדם שמשתייך לעם ישראל וארץ ישראל, עם מודעות לכך שזה יתבע איזה מחיר, ובכל זאת רוצה להשתייך, וקראנו ברית איתם, אז אסור לשקר, ואסור לבטל, אסור לשחק. אמרנו אותה באיזשהו שלב, אמר איזו אמירה שהכרזת המדינה יש לה תוקף של גירות או משהו כזה. ואנשים כמובן לגלגו עליו, התקיפו אותו. הכוונה שלו הייתה, כל חילוני שגר בארץ, כל מי שחי תחת החסות הזאת של הכרזת המדינה, זכויות האדם, הוא בעצם משתייך לעם ישראל, הוא מתמסר לעקרונות, הוא מתמסר לחוקי המדינה, יסודות המדינה, אז הוא, אפילו שהוא לא דתי, אפילו שהוא לא יהודי אפילו, חייבים לעמוד בהסכמים. וזה תוכל לקרוא, אנשים תקפו אותו, ואנשים, במיוחד בעולם החרדי, מה זה Declaration of Independence, הכרזת המדינה, יש לו תוקף של תורה, יש לו קדושה, זה גירות. הכוונה שלו, שיש גירות הלכתית, מישהו הופך להיות גר צדק, ויש גם אדם ש... משתייך לעם ישראל, ולא סתם השתייכות כלילית, אני רוצה להיות יהודי, אלא אני רוצה לחיות בארץ, אלא דרך התמסכות, שאני רואה את עצמי מחויב למשהו, משהו מאפיין את האומה הזאת, המדינה הזאת. ואז אסור לשקר, כי זה שוב פעם חילול השם, כי הוא רוצה להיכנס תחת המטריה הזאת של עם ישראל, שמשקפת את ריבונו של עולם, ואתה מייצג אותו, ואתה משקר, מחזב, מבטל, משחק, מנצל, אז בעצם... אתה מציג את הקדוש ברוך הוא בתמונות ובתדמיות לא טובות ולא חיוביות. אז זה נושא מאוד חשוב, אני יודע שהרבה אנשים דיברו על הטבעיות והאנושיות, וזה נושא קצת יותר עמוק, יותר פחות פשוט. אבל שוב פעם, לא רק איזו הבנה רחוקה, מה שרציתי להגיש פה, שדרך הסיפורים, ודרך הדרשות, ודרך הפסוקים, באמת הפך את הנושא הזה של חילול השם לנושא מאוד מכונן, מאוד מרכזי, מאוד יסודי. אני רוצה לקדש שם שמיים. איך אני מקדש שם שמיים? ואני נותן לאדם שליטה מסוימת וכוח מיוחד. אני בעצם מכתיב את רמת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולמנו. זה גם יוצר קשרים מאוד מאוד חזקים בין החיים שלנו, לבין הגורל כביכול של הקדוש ברוך הוא בעולמנו. והאינטימיות הזאת היא לא בדיוק הנושא שלנו היום, אבל אינטימיות הוא דבר מאוד קשה להציג, איך עוד עמיתה. אבל עמדת שם והרגשת שיש איזה קשר כל כך לא נורמלי, לא טבעי, אלא כל כך אישי, והושרה לנו את היכולת הזאת לחיות עם ריבונו של עולם. מספרים על רבי יצחק מברדיצ'ב, שהוא נתן את השיחות שלו ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום גורלי, יום שהקדוש ברוך הוא מחליט, יום שהקדוש ברוך הוא שופט את עם ישראל, שופט את כל יחיד ויחיד כבני מרום. אז לוי יצחק, המגין הגדול של עם ישראל, לוי יצחק עמד בפני הקהל, וחלק מהשיחה שלו מופנה כלפי אנשים, מופנה כלפי המתפללים, אבל חלק מהשיחה הוא דיבר בבונו של עולם, הוא ככה כתרג, הגין, סיפר הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה את זה לעם ישראל? איך אתה שופט אותנו? מגיע לנו גאולה, מגיע לנו ישועה. חלק מהשיחה היה שיחה עם רבונו של עולם. ממש אותם דברים קרו פה בית המדרש, ועמיתה למד ביום הכיפורים דרך בכי בתפילת נעילה, והוא דיבר איתנו, אבל הוא גם דיבר, היה מאוד קל לחלק את השיחה, איזה חלק מהשיחה היה שיחה אלינו, איזה חלק מהשיחה היה שיחה על ריבונו של עולם עם התביעות שלו. כשאדם מכיר שהוא עומד מול ריבונו של עולם כיחיד, אין לו זכות תביעה. מה, אני תובע את השם? נפר ואיפר, מה אנו, מה חיינו, מה צדקינו, מה ישותינו? אם אני עומד כסנגור של עם ישראל, וואה, ויכל משה את פני השם ולקו היומר, למה השם יחייבך בימיך? כל משה, גמרא בברכות, הופך לקדוש ברוך הוא כביכול לחולה, לאישה, תשש כוחות, תופס אותו בצבא, כל המשלים של חז"ל, כי ברגע שאתה מגיע לעם ישראל, אז יש לך קול אחר. משה רבינו בעצם מתחנן, והתחננו על השם, והיית לאמור, למה אתה חלות עליו? הוא מתחנן, מבקש, חוזר לפתחים, אבל בפרשת בעלותך, כשהוא מתפלל עבור מרים, קל נא רפא נא לה, בן דרישות. אני מצפה שתיתן למרים רפואה שלמה לתקן את המצב, כי הוא לא מתפלל עבור עצמו, הוא מתפלל עבור עם ישראל. אני פעם חלמתי, יש לי כל כך הרבה חלומות, לעשות עבודת מחקר, לנסות לחבר בין לוי יצחק מברדיצ'ב לרבה מיטה. כי לדעתי שניהם תפסו את אותו יסוד של עם ישראל, שהצדקת האומה לא הרשה כאן. את הסיפור הפחות. אם אני שומע עוד אחד שיספר לי על התינוק הבוכה, אני מוצא ישיבה אחרת, כבר נמאס לי הסיפור. סתם. הסיפור היותר חמוד, רבי עמיטל סיפר לאותה כיתה, למה נבחר בישיבת הר ציון, כל כך הרבה ישיבות, זה 68, כל כך הרבה ישיבות. ספר על אותו רבי שהחסיד שלו נזרק לכלא, נתפס כגנב, מוציא אותו, עוד כמה חודשים, עוד פעם נתפס, הרבי מוציא אותו, מנחם אותו, בסדר, אתה חלש, גם אני חלש, הוא מוציא אותו, מנחם אותו, מתקן אותו, מלווה אותו, פעם שלישית, אותו חסיד, נזרק לכלא, מביאים את הרבי, הרבי מנחם אותו, את הכל, באיזשהו שלב הרבי מת. אז מי הורש אותו? הבן. אחרי כמה חודשים, זורקים את אותו חסיד לכלא, תופסים אותו כגנב, קוראים רבי. איפה הרבי? הרבי מת. אז תקרא לבן. בן נכנס לכלא, צועק עליו, משפיל אותו, מה פתאום, אתה בושה וחרפה, זאת הדרך שלך לתגמל את משפחתי, מה עשינו עבורך, איך אבא שלי דאג עליך, ואתה ככה, איזה חוצפה. שב בכלא כמה שעות אחר כך אני אחליט אם בכלל לא הוציא אותך, והחסיד מתחיל לבכות, אתה לא מבין, אתה לא מבין, אני רשע, אני לא צדיק, אני רשע, אני לא צדיק. זה קל להיות רבי של צדיקים, אתה רבי של צדיקים, אבא שלך הוא היה רבי של רשעים. אני זקוק לרבי של רשעים, אני לא זקוק לרב של צדיקים. אני לא צדיק, קל להיות רבי של צדיקים, אני זקוק לרבי של רשעים. רבי טל סיפר לו, אותם תלמידים הראשונים, יש המון ישיבות עבור צדיקים, אני רוצה לפתוח ישיבה עבור הרשעים. ותמיד צחקנו, והוא חיכה כמה שניות, ואמר, הקדוש ברוך הוא נקם בי ונתן לי צדיקים. כי הייתה לו איזו תפיסה שהצדיקים מקלקלים את הישיבה. צדיקים תמיד יודעים מה טוב עבור הישיבה, ואיך לתקן את הישיבה, ומי לסרוק מישהו, מי להעיף מהישיבה. הוא אמר לי, כשנכנסתי לתפקיד, הוא אמר לי, רק תדאג לא לתת לצדיקים להשתלט על הישיבה. לא לתת לצדיקים לעשות החלטות, כי הצדיקים תמיד יודעים מה נכון, מה לא נכון. אז תפסו את זה, מה שמאוד מעניין אותי, מושך אותי, כי רבי עמיטל תפס את המושג הזה של הכללה. זה לא רק הצדיקים, לא רק הדתיים, אלא הכללה. שאתה בונה אומה הטרוגנית, בדרך לאומה הומוגנית, אבל איכשהו להכליל את כולם, בלי להתפשר יותר מדי על העקרונות. הוא תפס את זה דרך הישות הזאת של מדינה, כי מדינה נותנת הכללה. מדינה היא מבנה, מכילה בתוכו, מכיל בתוכו, הרבה גוונים, הרבה אנשים. ויצחק תפס את זה בלי מדינה. הוא בנה את אותה תפיסה בלי שהייתה מדינת ישראל, בלי שהייתה איזה כלי שהכניס בתוכו את כל אומה, ובכל זאת תפס שיש קדושת היהודי הפשוט, וצריכים להגן על הקדושה ולשמר את הקדושה, ולא לקטרג, אלא כל הזמן לטפח ולעמיד על... אז תמיד רציתי שכאילו בשמיים יהיה איזה מפגש בין רבי עמיטל לבין יצחק, כי לדעתי הם אותה רוח, אותה גישה. אז הנה יש לכם אתגר, יהיה פה איזה תלמיד שיכנס למחקר יהודי, אני יודע, היסטוריה אינטלקטואלית של היהודים במאה ה-19 וה-20, אז מישהו יעשה את התואר השני על הקשר בין רבי עמיטל ויצחק, אני אשמח לקבל עותק. גם כן קצת קרדיט, אבל זה לפחות עותק. זה השאלות שלו.
גם יכול. רגע, מה אתה חלום? מן החלום?
You didn't mean a halom.